בוא ומציא את דף צדיק טס. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם. השואל את הפרה, ושילחה לו ביד בנו, ביד עבדו, ביד שלוחו. המשאיל שולח אותה. עם הבן, העבד והשליח שלו. או ביד בנו, ביד עבדו, ביד שלוחו של שואל ומתה. עוד לפני שהגיע לבית של השואל, היא מתה, פטור. אומר רש"י, שהגמרא בבא קמא בדף קד מביאה מחלוקת רבי ורב חסדא. רב חסדא אומר שמדובר שאין עדים שהוא מינה אותו להיות שליח שלו. אלא השליח הזה של השואל הוא שכירו, הוא לקיתו, שכולם מכירים שהוא האדם שלו, אבל הוא לא ממש מינה אותו שליח. למה? כי אם היה העדים שהוא מינה אותו לשליח, אז בעצם כשהמשאיל נתן את זה לשליח של השואל, זה כבר נכנס לרשות השואל. אחרת בשביל מה מינית השליח? רבי לעומת זה חולק ואומר לא. אפילו שיש עדים שהוא מפורש מינה אותו שליח. השואל יגיד, לא אמרתי לך שברגע ששמת את זה אצל השליח, אני אחראי על האונסים. לא זה התכוונתי. אלא התכוונתי לשלוח לך אדם שלטעמי הוא אדם אמין. אתה רוצה, תשלח את זה אתה איתו, והוא יהיה שליח שלך המשאיל. אבל השואל עוד לא קיבל אחריות עד שזה יבוא לרשותו. טוב, אז בכל אופן, העיקרון של הדין של הרי שהוא, שכל זמן שזה לא בא ליד השואל, הוא פטור. אמר לו השואל, שילחה לי ביד בני, ביד עבדי, ביד שלוחי, או ביד בנך, ביד עבדך, ביד שלוחך. או שאמר לו המשיל, הרי אני משלחה לך ביד בני, ביד עבדי, ביד שלוחי, או ביד בנך, ביד שלוחך, ביד עבדך, ביד שלוחך, ואמר לו השואל, שלח, ושילחה ומתה חייב. זאת אומרת, אם הוא שלח את זה בהסכמת השואל או על פי בקשת השואל, במקרה כזה, ברגע שזה הגיע על יד הבן, העבד או השליח, השואל כבר חייב באחריות. וכן בשעה שמחזירה. אם השואל שלח את הפרה בחזרה, אז זה עדיין באחריות השואל. אבל אם המשאיל אמר לו תשלח לי, או שהשואל הודיע למשאיל אני אשלח את זה ביד זה וזה, והמשאיל אומר לו שלח, זה כבר נכנס לאחריות המשאיל. וכבר למדנו למעלה בגמרא בדף פי, הגמרא הביאה עומר רפרום בר פופי אמר רב חסדא, לא שנו אלא שהחזירה בתוך ימי שאלתה. אבל לאחר ימי שאלתה פטור. רש"י אומר, כשלמשל הוא שאל את זה ל-30 יום, וזה עדיין נמצא בבית של השואל, אפילו אם התמות בבית של השואל, השואל יהיה פטור, כך אומר שם רש"י. משקלו הימים, אינו שואל עליהם. טוב, שואל את הגמרא ביד עבדו חייב. אם המשאיל שואלח את זה עם העבד שלו, על פי בקשת השואל, אז השואל כבר אחראי. למה? יד עבד כי יד רבו, אז בעצם זה לא יצא מרשות המשאיל. אומר שמואל בעבד עברי, דלא קני לי גופי. הידיים של העבד זה לא רשות של האדון. הרב אמר אפילו תמה בעבד כנעני. ולמה זה נקרא שזה יצא מרשות האדון? נעשה כי אומר לו הקישה במקל והיא תבוא. אם הוא היה אומר לו תן לה מכה עם המקל והיא כבר תדע את הדרך לבוא אליי. ברגע שהיא יוצאת מרשות המשי, השואל כבר אחראי. אז כך גם פה שהוא אומר לו תשלח את זה עם עבדך, כמו אומר לו תקיש במקל. ברגע שהיא יצאה מרשות המשיל, אף על פי שהעבד נמצא כאן איתה, זה לא מגרע. ולכן השואל כבר חייב באחריות. מיתווה, השואל הפרה ושלחה לו ביד בנו ביד שלוחו חייב, ביד עבדו פטור. הנה הברייתא מחלקת בין הבן והשליח לבין העבד. אז בישלם אלי שמואל מתניתין בעבד עברי, ולכן אין גופו קנוי ברייתא בעבד כנעני, אלא לרעב קשיא. איך רב יתרץ את ההבדל והסתירה בין המשנה לברייתא? אמר לך רב, לא תימא נעשה כאומר לו. כשהוא אומר לו תשלח עם עבדך, אז זה כאילו אמר לו הקישה במקל. לא ככה. אלא הימא באמר לו הקישה במקל והתאבו. המשנה מדברת במקרה כזה, שהוא אמר לו תקיש אותה במקל והתאבו, והוא שלח את זה עם עבדו. דהית מהרשילני פרתך ואמר לו ביד מי? אמר לו הקישה במקל ותבוא. אומר רב נחמן, אומר רב ברבוי, אומר רב, כיוון שיצתה מרשות משיל ומתה, חיה. זאת אומרת, שיטתו של רב היא, שברגע שזה יוצא מרשות המשיל, אף על פי שהעבד מוליך אותה כאן, כיוון שהוא אמר לו הקישה במקל, השואל קיבל עליו אחריות. נאי ממסעי עלי, השילי ניפרתך, אמר לו ביד מי, ואמר לו הקישה במקל והיא תבוא, כיוון שיצתה מרשות משיל ומתה חיה, לכאורה מפורש כתוב פה כמו דברי רב. אומר רבה שאין ראיה, אפשר לדחות את זה ולהגיד, אוכל במעסקינה, כגון שהייתה חצרו של שואל לפנים מחצרו של משיל. שאי אפשר להיכנס לחצר של השואל רק דרך החצר של המשיל. דחי משל חלה, כשהמשיל שולח את הבהמה מחצרו, ודאי לאתם אז לה. אז פה במקרה כזה זה מיד נכנס לרשות השואל. אומרת המראה יוכה, מה אלה מאמרה? מה החידוש כאן? אבל המראה לא צריך לדעי כגזייתה. יש בחצר של המשיל כל מיני פינות ומקומות, זוויות כאלה שהבהמה יכולה להתחבות שם. ובעצם לא להיכנס לרשות השואל. מהו דתי מלו סמכה דעתי דלמקאי מאתם ולא עתיה? ולא עתיה אז לה להדיה. אולי השואל, כשאומר לו תשלח אותה אליי, הוא לא ממש סומך שהיא תבוא אליו. קומש מלון דסמכה דעתי. אז למדנו מפה שכל הנושא כאן בסוגיה, זה האם סמכה דעתו של השואל שהתקיים רצונו וממילו הוא מקבל עליו כבר אחריות של אונסין, או לא סמכה דעתו. אומר רב הונה, השואל קרדום מחברו, בקע בו קנאו, לא בקע בו לא קנאו, אז הגמרא מבינה שכל עוד שהוא לא בקע, אז הוא לא קנה, למה הוא לא קנה? למי? אילי מלאונסין, שהוא לא מחויב באונס שיקרה, איך זה ייתכן? מה ישנו פורו דמשעת שאלה? הרי במשנה למדנו שברגע שהשואל שאל את הפרה, איך? או שהיא יצאה מרשות המשיל, או ברשע שהיא נכנסה לרשות השואל, אז הוא כבר חייב באונסין. למה אתה צריך שהוא יבקע בקרדום? גם בקרדום, ברגע שהוא משך את זה, חייב באונסין. אלא לחזרה, מה הכוונה? סתם שאלה ל-30 יום. השואל שאל את הקרדום, ומיד המשיל מתחרט, אומר לו, תחזיר לי את הקרדום, אני לא רוצה להשאיל לך. אז אנחנו רואים ככה, ביקע בו, לא מציא הדר בי משיל, המשיל לא יכול להתחרט, כבר התחילה השאלה, לא ביקע בו, מציא משיל הדר בי. זאת אומרת שרב הונה לא סובר את הכלל שמשיכה קונה בשומרים. הוא סובר לא, משיכה לא קונה, רק השימוש בפועל. הוא פליג את רבמי. הדין הזה שרב הונה שמשיכה לא קונה, זה חולק על רבמי, דאמר רבמי. המשיל קרדום של הקדש. רובן לקח קרדום של הקדש, השאיל אותו לשימו. מעל לפי טובת הנאה שבו. לפי הרמת הנאה שיש למשיל מזה שהוא השאיל את החפץ, שהוא חייב לו עכשיו טובה או כך וכך, זה המעילה שהוא מעל, זה בעצם מה שהוא לקח מהקדש. וחברו שקיבל את הקרדום, אפילו שעכשיו כבר נודע לו שזה קרדום של הקדש, מותר לבקע בו לכתחילה. אומר רש"י, למה? כי יצאת נייתה לחולין. כמה שהמשיל כבר מעל בזה, אז ההנאה שהשואל יבוא ויהנה, זה יוצא לחולין. תוספות מביאים דעה כזאת, שהם אומרים, כיוון שהשאילו, ומעל בשאלה יצתה כל הנאת ביקוע לחולין ואין מעורב בה מן הקודש כלום. טוב, אז כך כתוב ברבמי. באה הגמרא ושואלת, אם תגיד שרבמי מסכים עם רב הונא, שמה? שעד שהשואל עוד לא ישתמש וביגע בקרדום, בעצם המשאיל יכול להתחרט, אז ואי לא קנאו, המי מעל והמי חברו מותר לבקיע בו לכתחילה, נגיד להם להחזיר, נהדרה, ולא לקנאה, ולא למעול. מוכח שרבמי סובר שבמשיכה כבר הייתה מעילה, כבר היה בעצם קניין לשואל. והדין הזה של רב הונא, זה לא חולק רק על רבמי, אלא הוא פליג את רבי אלעזר. ואמר רבי אלעזר, כדרך שתקנו משיכה בלקוחות, כך תקנו משיכה בשומרים. שהשואל נהיה שואל במשיכה, והבעלים כבר לא יכול לחזור בו. תני נמי אחי, כשם שתקנו משיכה בלקוחות, כך תקנו משיכה בשומרים. הוא כשם. שקרקע נקנית בקניין, בכסף, ובשטר, ובחזקה. מה זה חזקה? נעל, גדר, פרץ, כלשהו. כך שכירות נקנית, נקנה בכסף, ובשטר, ובחזוקה. אז הגמרא לא מבינה. עכשיו הגמרא מבינה ששכירות הכוונה, שכירות של איזה כלי, של איזה בהמה. אז הגמרא ששכירות, מה יביא את מטלטלים קולים במשיכה? מה שייך פה חזקה? אומר רב חיסדא, זה שכירות קרקע. אומר שמואל, היימן דגזל חביצה דתמרה מחברו. חביצה זה גוש תמרים דבוקים. הוא גנב מחבר שלו גוש תמרים. בגוש הזה הידבה 50 תמרה. יש שם 50 תמרים. אגב, הדודה, מזדבלה בנון מכיחדה. כשאתה מוכר את כל הגוש הזה, מוכרים את זה ב-49 פרוטות. היינו 50 פחות אחד. אבל חדה חדה, מזדבן בנון. אם מוכרים את זה אחד אחד, אז מקבלים על כל תמה פרוטה, מקבלים 50 פרוטות. כמה הוא ישלם? להדיוט, לאדם פרטי, משלם 50 נקיחדה, משלם את הערך הזו לת 49 פרוטות. אבל אם הוא גזל את זה להקדש, משלם 50 וחומשי. מה שאין כן במזיק, מי שמזיק להקדש, זה לא משלם חומשי. למה מזיק להקדש לא משלם חומשה? דאמר, מר, איש כי יאכל קודש, אז הוא יוסיף חמישיתו. פרט למזיק. מתקיף לו רב ביבי ברבייה, להדיוט, המים משלם 50 נקיחדה. למה משלם לו את הערך הזאת? נמלה יגיד לו הנגנב, אנו אחד אחד אהבה מזבנינה לו. אני הייתי מוכר אותם אחד אחד בשוק, ומרוויח עליהם, הייתי מרוויח עוד פרוטה, אז תשלם לי 50 פרוטות. אומר רב הונא ברייד רב ישוע, הוא מצטט משנה שלמדנו בבבא קמא, שמין בצאה באותה שדת נע. כאשר בהמה אכלה קצת פירות של איזה ארוגה, לא אומרים תראה כמה קילו היא אכלה וככה הוא ישלם, לא. אלא שמים את כל השדה. כמה שווה כל השדה עם הפירות שישנם כאן ובלי הפירות שישנם כאן, ואת הפער הזה הוא משלם. זאת אומרת שמזיק משלם את הערך של השומה הזולה. אז כך גם פה הגזלן הזה והמזיק הזה ישלם 49. אומרת הגמרא למימרי דסבר שמואל דין אדיוט לאו כדין גבוה אדם. להקדש משלמים יותר את הערך והשומה היקרה. להדיוט את השומה הזולה. זאת נען, נטל אבן או קורה מהקדש. אדם שהוא גזבר, הוא מחזיק אבן או קורה של הקדש, הוא לקח את זה. לא מעל. אין לו פה מעיל. למה? כי הוא לא הוציא את זה מרשות הקדש. נתנה לחברו, אז זה עבר לרשות אחר, הוא מעל. שהוא הוציא את זה מרשות הקדש. וחברו שקיבל לא מעל, כי היות וזה יצא כבר לחולי, יכול להשתמש בזה. מה קורה עם הגזבר הזה בנאה בתוך ביתו? הוא לא העביר את זה לרשות אחרת, אלא הוא שם את זה מעל הערובה שלו בגג. לא מעל עד שידור תחתיה בשווי פרוטו. ברגע שהוא גר מתחת בהנאה של שווי פרוטו, הוא מעל. כך כתוב במשנה במעיל. ויוסי רבא בואו כמי דרב יוחנן. ויתי וקומה משמי דשמואל. זאת אומרת, בוא נלמד מהמשנה הזאת דין. אדר בחצר חברו שלו מדעתו. במקרה שזה נהנה, אבל זה לא חסר. צריך להעלות לו שכר, מזה שאתה אומר שבהקדש הוא מעל, כנראה שאם זה היה קורה של חברו, האידיוט הוא צריך להעלות לו שכר. אז מה אתה רואה מכאן? ששמואל משווה לגמרי דין הדיוט לדין הקדש. והוא לא אומר, תראה, בהדיוט הוא פטור, אבל בהקדש יש מעילה. הקדש יותר חמור. עונה הגמרא, הדר בי שמואל מיהים. אתה צודק, שמואל חזר בו מהדין הזה שהוא אמר במעילה. זאת אומרת, שלמרות שאם הוא דר בה, דר תחת אותה קורה ומען, זה לא ראיה לגבי הדיוט. בהדיוט, נגיד שהוא לא צריך לעלות שכר. אומרת הגמרא, ממה ידמי, אהי הדר בי, דיל ממהו הדר בי. אולי הוא חזר בו מזה שהוא אמר כאן, לא להשוות הקדש להדיוט. עונה הגמרא, לא, חייב להיות מהי הדר בי. כמו הכלל שרובה אמר, כדרובד אמר, רובה, הקדש שלא מדעת, כהדיוט מדעת דמי. כשאתה לוקח מהקדש בלי שהקדש יודע, זה כמו שאתה לוקח מהדיוט שהוא יודע. למה? כי בהקדש תמיד יש את הדעת של רחמונה. זה לא של רשי. שהקדש מונח למעול לכל הבא ואין מוכה בידו, ורחמונה אמר, מן דמתהנה למעול, ורחמונה ידע? אומר עוד. הנשקולוה דתברו חביתה דחמרה לחנבוה. אותם סבלים ששברו חבית של יין לחנווני. הם שברו לו את זה כמה ימים לפני יום השוק. או יש כאן ראשונים שאומרים, ביום השוק ממש. ביום הדשוק הם מזדבנה בהי. ביום השוק אפשר למכור את החבית. מוכרים כוס, 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 ככה הרבה כוסות, עד שמקבלים חמש זוזים. בשאר יום אין כל כך ביקוש, מזדבנה בארבע. אתה מוכר את כל החבית בגוש אחד בארבע זוזים. כמה הם ישלמו לו? אהדרו לי ביום דשוקה. מהדרו לי חבית דחמרי. אם הם מחזירים לו ביום השוק, שיכול לממש את זה, הם יכולים להחזיר לו חבית יין. ככה חבית יין, הנה, הלך תמכור. זה מה שלקחנו לך. בשאר יום, אם הם מחזירים לו את זה אחרי שכבר עבר יום השוק, מהדרו לי חמישה. צריכים להחזיר לו חמש זוז. לא יכולים להחזיר לו חבית יין. עכשיו חבית יין שווה ארבע. כשהם שברו זה היה שווה חמש. הם צריכים להחזיר לו חמש. ולא המורון שמשלמו לו חמש, אלא דלו היו לו, דלו היו לי חמר לזיבונה, שבגללם הוא לא מכר את היין. אבל היו לי חמר לזיבונה, היה לו יין אחר למכור, והוא לא הצליח למכור. אז מה רואים? אוי, בואי אלי לזיבונה. אז אם הוא לא מחר, סימן שהוא לא יכול היה לקבל על זה חמש. עכשיו במקרה שהם משלמים לו חמש, הם לא משלמים לו חמש מלא. הוא מנק אלי אגרתיך ודמי ברזנייתה. נכון, שאם הוא היה מוכר את זה ביום השוק, היה מקבל חמש, אבל היה לו טרחה לשבת כל היום ולמכור כוס ועוד כוס ועוד כוס. וגם כן היה לו דמי ברזנייתה, רש"י מביא שתי פירושים, עוד דמי המכריז שצריך ללכת ולצוק. ופלוני, יש אצל פלוני יין. או זה שנוקב את החבית ועושה שם ברז. אז זה הוא מקזז לו מהחמש, כי על ידי זה שהחבית נשברה, לא היו לו את ההוצאות האלה. עד כאן דף צדיק טס.